נכון, בסדר, תודה. תודה. טוב, אתם בטח באים כל שנה יחד, אני הייתי בתפוצות בשנים האחרונות כך שלא זכיתי לבוא לפה בערב הזה. שמי יהושע גרינשטיין ואני זכיתי לשרת עם נתן חלק מהשירות הצבאי שלו, ואחר כך זכיתי להיות החברותה שלו למשך זמן חורף אחד בישיבה. למדנו ביחד מסכת בבא מציעא, ואני מוכרח לומר שמאז באמת לא היה לי חברותה, בכל מיני סיבות. אז מבחינתי החברותה האחרונה שהייתה לי היה באמת נתן. וכאשר למדנו יחד, דיברנו הרבה על נושא שמאוד הפריע לו. והנושא, אחד מהנושאים שמאוד הפריעו לו, תמיד הפריעו לו נושאים שלא הפריע לאף אחד. זה היה מעניין, תמיד הוא מצא את הנושאים שאף אחד לא חשב עליהם, וזה דווקא הפריע לו. ואחד הנושאים שמאוד הפריעו לו, שלא נראה לי שאף אחד חשב עליו, היה הנושא של התפילה. הוא הרגיש שיש פער אדיר בין העובדה שאנשים מתפללים לבין מה שהם חווים אחרי התפילה. אם אני רק אצטט אותו, שוב אני לא יכול לחתום על הציטוט הזה, ונדמה לי ששמעתי זה ממנו, בדרך כלל חברותא צריכים ללמוד יחד, אבל מה לעשות שלא כל הזמן זה נטו לימוד. אז אם אני לא טועה, הוא אמר לי שאפשר גם ללמד קוף איך ליטול לולב ואיך להדליק נרות חנוכה. אבל מה יהיה ההבדל בין קוף לבין יהודי? יהודי צריך להרגיש משהו. יהודי צריך לצאת מנרות חנוכה או מנטילת לולב, ובעיקר מהחוויה של התפילה, ולהרגיש שמשהו השתנה בו, שהוא חווה משהו מיוחד. הוא לא סתם התנועמע ואמר מילים, הוא יצא מזה אחרת. ומאוד הפריע לו הפער הזה על בין בחורי ישיבה שמקפידים על תפילות, מקפידים להתפלל במניין 3 פעמים ביום, לבין העובדה שהוא הרגיש שאף אחד א' לא מבין מה הוא אומר, ובית גם לא חווה שום דבר אחרי התפילה. אחרי התפילה הוא לא יכול להגיד וואו, התפללתי עכשיו. ולא יודע אם ידוע לכולם, אבל הוא התחיל לכתוב פירוש על התפילה. הפירוש הזה הוא קרא לפירוש נון א', אתם יכולים לנחש מה עם ראשי התירות, וחלקו התפרסם אחרי מיטתו. ציטטתי פה רק בתחילת דף המקורות חלק קטן מזה, ורציתי רק לקרוא 2 משפטים ממה שהוא כתב אז. הוא אמר כך: אז גיליתי שלחבריי אין יותר ידע ממני בנושא פשט התפילה, ולי לא היה. ואומנם לצורתם של בני ישראל אומר שבמשך השנים קביעתי זו התשתשה, היו אנשים שאמרו בפניי פשטים ראויים, אך עדיין לא היו אלה תמיד מתאימים לקריטריונים שהצבתי לפירושי. ומה שהוא דיבר פה, אם אתם יכולים לראות בעצמכם, זה שלדעתו, אני רק נקרא שוב חצי משפט, לדעתי בראש ובראשונה תמליל של שיחי עם האלוהים. ומשתמע מזה הוא שהדברים הנאמרים בתפילה אמורים להיות קרובים להבנתי ולבטא את רגשותיי. במילים אחרות, נתן תמיד הרגיש שהתפילה אמורה להיות גם חוויה רוחנית, לא רק צריכה להיות מצווה שאנחנו מקיימים ויכולים להגיד אחר כך שקיימנו את המצווה, אלא זה אמור להיות חוויה שאמורה להשפיע עלינו באיזושהי אופן. וזה מאוד מאוד הפריע לו שיש לדעתו פער בין העובדה שעם ישראל מקיים את מצוות התפילה לבין העובדה שהם לא יוצאים מחוויית התפילה עם שום דבר ביד. ולכן כערב, כאשר בני ביקש ממני להעביר שיעור בשיחו, אני באמת חשבתי מה יכול להיות שיעור יותר מתאים מאשר לדבר על חוויה שכולנו אמורים לעבור לצערנו בימים הקרובים, וזה כמובן החוויה של 9 באב. אני כמובן שותף אתכם ומקווה שבעזרת השם לא נעבור אותה, נעבור אותה בעזרת השם כמועד וכיום טוב. אבל במקרה שזה לא יקרה, אחד מהאיסורים שאנחנו אמורים להתמודד איתם ב9 באב זה האיסור של תלמוד תורה. יום אחד בשנה אי אפשר להאשים אותנו שאנחנו מבטלים תורה, וזה כמובן ב9 באב. ומה שרצית הערב זה לא להגדיר מה זה האיסור הלימוד ב9 באב, אלא יותר להתעסק בדברים שמותר ללמוד ב9 באב, ולנסות לראות מה באמת עומד בשורשם של הדברים. אז אם תסתכלו פה בדף המקורות, אתם תראו שבעצם יש לא רק איסורי תלמוד תורה ב9 באב לנו, אלא יש גם איסורי תלמוד תורה למי? כלומר לא רק לאבלים על ירושלים ב9 באב כל שנה, אלא כל אבל לדאבוננו גם כן אסור. כמו שאתם רואים פה, הגמרא בתענית אבלמד עמוד א' מביאה את האיסורים של אבל ב9 באב, אתם יכולים לראות שזה די מקביל לאיסורים על האבל הרגיל. אבל יש שינוי אחד. מה השינוי?
התפילה השנייה.
כמובן אכילה ושתייה, אתה צודק לחלוטין, זה יותר מהצד של התענית של תשעה באב. חוץ מאכילה ושתייה, בוא נגיד באותו חמימד של תלמוד תורה, תראו שלפחות לגבי תשעה באב יש פה רשימה ארוכה, סוף נמצא פה בהדגש, לבין באבל. באבל רגיל כתוב שאסור לקרות בתורה ונביאים וכתובים ולשנות במשנה ומדרש והלכות בש"ס ובאגדות. ככה כתוב לגבי אבל רגיל. אבל הגמרא בתענית חומצות שמדברת על תשעה באב אומרת לנו את אותה משפט. אסור לקרות בתורה ונביאים וכתובים ולשנות במשנה ובתלמוד ובמדרש והלכות ואגדות. אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות וקורא בקינות באיוב ובדברים הרעים, הרעים שבירמיה וכו' וכו'. רבי יהודה קצת חולק, הוא אומר שאסור לקרות במקומות שבה לא רגיל, אבל הוא מסכים, קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים וכו'. מה מעניין פה בהשוואה הזאת? מעניין שבאבל רגיל אנחנו לא מוצאים את, במרכאות, את ההיתר הזה ללמוד דברים רעים, לבין בתשעה באב שמותר לנו לפי הגמרא הזאת לקרוא בקינות, באיוב ובכל מיני דברים אחרים. משתמע לפחות מפשט הסוגיות שבניגוד באבל פשוט הוא לא לומד כלום, ואילו בתשעה באב מותר לנו ללמוד דברים מסוימים ואסור לנו ללמוד דברים אחרים. עד כאן בסדר? יפה. בדיוק בגלל הסיבה הזאת שכל ההיתרים האלו, כל הרשימה הזאת חסרה לגבי אבל, התוספות על הסוגיה הזאת לגבי אבל באמת מסתפק בדיוק בנקודה הזאת. האם אבל יכול ללמוד את כל הדברים הרעים האלו? אם תסתכלו בתחתית דף המקורות תראו שהתוספות מתלבט בנושא. בתשובות רבנו יצחק זקני כתב כי רבנו יעקב היה אוסר בימי אבלו באיוב ובקינות ובדברים הרבים שברמיה מדילות תנילי ושמעתים כמו בתשעה באב שירי תענית. בפשטות רבנו יעקב היה אחד מבעלי התוספות, בטח ידידי עמיחה יכול להגיד מי זה, רבין אותם, יפה. הוא באמת כאשר הוא היה בימי אבלו, שהוא היה צעיר ותוסס ומבריק, הוא בעצם אמר פשט הסוגיה, אבל אסור לו ללמוד כלום. מה? נראה לי אבלו בימי, כן, כנראה שזה צריך לסובר, נכון. אבל בימי זקנתו חזר והתיר, אחרי זה שהיה קצת יותר זקן, הוא הכיר. זה מעניין שבבחינה היסטורית עמיחי צודק שישב שבעה הרבה פעמים לא עלינו, ואם אינני טועה היה סיפור שהוא כמעט נהרג על הלוואה בריבית, משהו כזה. בסופו של דבר התוספות ממשיך ומסתפק ולא נקרא את הכל, האם באמת כל מה שמותר לנו ללמוד בתשעה באב מותר גם לאבל רגיל. אני רוצה הערב לא להתעסק באבל רגיל, אבל רק להראות מכל הסוגיה הזאת שמותר לנו בתשעה באב ללמוד דברים מסוימים. כידוע לכולם יש כל מיני דברים שמותר ללמוד בתשעה באב, חוץ מהרשימה הזאת השולחן ערוך מוסיף עוד כמה דברים, ויש אגדות מסוימות על החורבן שמותר ללמוד, וכמובן את איכה וקינות כמו שכתוב פה. והשאלה שאני רוצה לשאול זה שאלה פשוטה, האם זה היתר או האם זה חובה? האם הדברים הרעים שמותר ללמוד בתשעה באב זה דברים שהם בגדר אופציה? אבל אם אתה רוצה לא ללמוד בכלל באותו יום, זה היום היחיד בשנה שאף אחד לא יאשים אותך ואנחנו כמובן, אתה לא תאשים את עצמך בביטול תורה, או שמה אתה חייב ללמוד את הדברים האלו.
אבל יש לך, מה האופציה אחרת? אם לא תלמד מה אתה
עושה? תתאבל? שאלה טובה, אבל השאלה היא האם באמת יש אידיאל לא ללמוד באותו יום מכל מיני סיבות, או שמה, מה פתאום? לא, אסור לך ללמוד את הכל, אבל מותר לך ללמוד דברים מסוימים, אתה חייב ללמוד דברים מסוימים. למה אתה חייב ללמוד דברים מסוימים? סתם. אם הייתי שואל את השאלה הזאת, בלי לדעת את שער השיעור, למה חייבים ללמוד דברים מסוימים מתשעה באב?
מצוות
תלמוד תורה. מה, אנחנו פטורים במצוות תלמוד תורה בתשעה באב? זה מצווה מהתורה כנראה. אז אנחנו חייבים במצוות תלמוד תורה, אז איך בדיוק נעשה את זה? אז הנה, יש לך את הדרך לעשות את זה. נכון שיכול להיות שאתה יוצא בבוקר. נכון, אתה יכול לצאת ידי שמה בבוקר. ותכף נגיע. ובכל זאת. מה שחיים אומר, אני חושב שזה באמת אולי עיקר השיעור. ותכף באמת נגיע למה שחיים אומר. כלומר, יכול מאוד להיות שזה לא רק חובה ללמוד את הדברים האלו, אלא מה שעמיחי באמת העיר, אז מה כעשה במקום זה? זה באמת אחת השאלות הקריטיות לגבי תשעה באב. הרי תשעה באב, בניגוד ליום כיפור, זה לא יום שאתה כל היום בבית הכנסת, ויש טקסט מסוים שאתה חייב להגיד. אין לך מחזור בגודל בעובי כזה.
יש לך קינות, אבל מדלגים.
ויש קינות שמדלגים עליהן בכלל. לרוב הקינות אתה לא מבין מה שאתה אומר. אז מה אתה עושה באותו יום? ואם שוב אני משתמש במינוח שאני למדתי בנתן, מה החוויה שיהודי צריך להרגיש כל שנה בתשעה באב? הרי תשעה באב בינינו זה דבר שקורה כל שנה, וממילא אנחנו רגילים. אנחנו רגילים שפעם בשנה אנחנו אומרים אוי ובוי, אין לנו בית מקדש. אבל מה החוויה שאנחנו אמורים להרגיש? אנחנו רואים בסוגיות שיש מושג שנקרא אבלות ישנה, אנחנו חייבים להתאבל, וזה לא רק שאנחנו לא מגולחים, אלא הרבה מעבר לזה. ולא יודע, יש בעיה בכך שבתשעה באב אתה יושב, קורא קינות שאתה בקושי מבין, ובעצם כל היום עובר, ובעצם האידיאל הגדול של היום הזה זה לעבור את היום, לא להיות רעב מדי, להגיע לסוף הצום, ובזה נגמר העניין. איך אנחנו אמורים לצאת מתשעה באב? אם תהפכו את הדף סיבור, שבדיוק בנושא הזה של תלמוד תורה, זה לדעתי מחלוקת ראשונים. אם תסתכלו בצד שמאל של הדף, ציטטתי את הריצפה. הריצפה בא ואומר, ועשו לקרות בתורה, ותניא גבי תשעה באב כהי גדלא, והוסיפו עליו היתר לקרוא באיוב וקינות ודברים הרעים שלו ירמיהו. לפי הריצפה, הדברים הרעים האלה שמותר ללמוד, זה חובה? או זה רשות? היתר. אתה יושב בתשעה באב, אין לך משהו יותר טוב לעשות, אתה משתגע, לא יודע, שיחקת מונופול שעתיים שלוש, אבל כבר נמאס, ואתה ממש לא יודע מה לעשות, ולא מתאים לראות טלוויזיה כי זה סתם לא מתאים לרוח היום, אז מה אתה עושה? יש לך היתר ללמוד דברים רעים, אבל זה היתר. לעומת זאת, אני רוצה שוב להדגיש את מה שהגמרא אמרה. הגמרא לא אמרה שמותר ללמוד דברים רעים. מה היה לשון הגמרא? תהפכו שוב את הדף. יפה, פה נקרא בריף. רבי יהודה אומר, אנחנו באמת פוסקים כמו רבי יהודה בעניין הזה. אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות. היינו, אי אפשר לפתוח סוגיה חדשה ולהתאבק עם הסוגיה החדשה ולהגיד אוי ואבוי איזה צער יש לי. זה לא מספיק. בתשעה באב, אבל קורא הוא בקינות ובאיוב ובדברים הרעים שבירמיה. והלכה כרבי יהודה. מה כתוב פה? פשט הדברים, זה לא שזה היתר, אלא מה? חובה. קורא הוא בקינות ובאיוב ובדברים הרעים. אתה צריך בתשעה באב לפי זה לקרוא בדברים האלו. שוב, אני לא יכול לחתום על הפירוש הזה, אבל אם אנחנו קוראים את הסוגיה סתם, אנחנו רואים שכתוב קורא הוא, לא כתוב אבל מותר לקרות.
זה משתמע שזה לא חובה, אלא יכול לקרות.
אני דווקא חושב שזה כן משתמע, שזה קצת חובה.
מה נקודת המותר לפני שאתה קורא את זה? אם אתה אומר יהודי כל היום לא עושה כלום, אז כתוב שצריך לקרות. אז יש פה חיוב. אבל אם הנחה שעובדי כל היום לבין תורה, אז פשוט אומרים לך, את זה אתה יכול.
יפה. יחידת המוסר לדעתי זה האפשרות הראשונה שלך, כי רוב היהודים לא יושבים בבוקר ולומדים כל היום. כלומר, נקודת המוסר שלנו כיהודים רגילים, אני חושב שרוב האנשים פה עובדים לפרנסתם, עדיין לומדים. אתה בטח עדיין לומד. ברוך השם, אחד עדיין זוכה ללמוד. עוד אחד שעדיין לומד, ברוך השם.
כולם לומדים, כל אחד.
אבל כל אחד איזשהו...
כולנו, זה
אני אישית קורא את הריף, אני לא רואה את המילה היתר כמו שהריטווה בעצמו אמר. כלומר, הריטווה יוסיף ואוסיפו עליו היתר. אני לא רואה את זה בריף, אני גם לא רואה את זה בראש, ואני גם לא רואה את זה בתור. שוב, זה לא חד משמעי, אבל הוא לא אומר, הוא לא מנסח את עצמו כמו הריטווה. הריטווה באמת ראה את זה כהיתר, כאופציה. אולי לפי הריטווה עדיף לא לעשות באותו יום שום לימוד תורה, מכל מיני סיבות. אוקיי? אם אני רוצה להציע סיבה, אז אני רק אגיד במרכאות, הרב מקרויזנברג שעבר את השואה הציע שלמה יש איסור תלמוד תורה בתשעת האב, אז הוא הפנה אותנו לגמרא בנדרים. הגמרא בנדרים אומרת על מה חרבה בית המקדש, אז שלא בירכו בתורה תחילה. מסביר שם הר"ן על הסוגיה, כידוע בנדרים אין באמת רש"י, יש רן. יש רש"י, אבל זה לא בדיוק רש"י. אז הר"ן מסביר שבעצם זה לא שהם לא בירכו ברכת התורה, אלא הם לא העריכו את לימוד התורה. אז איך אנחנו מתאבלים על זה? מה הדרך הכי מתאימה? לא ללמוד. להרגיש כמה זה חסר לנו יום אחד בשנה. זה אחד מביטויי האבילות של תשעה באב. כך הסביר הרב מקלויזנברג, ונראה לי הריצ'בה הזה מתלבש יפה. זה היתר ללמוד, אבל הידיעה זה לא ללמוד תורה באותו יום. זה להתאבל, זה להגיד קינות, אבל לא ללמוד. אבל הליף והראש והטור והשולחן ערוך, כולם השתמשו בביטוי אבל קורא הוא ואיוב וכו'. שהוא בלשון של הגמרא. הם לא הוסיפו את השלושה המילים של הריצ'בה והוסיפו עליו היתר. וזה מוביל אותי לפחות, אני יודע שחיים לא מסכים, אבל מוביל אותי לחשוב שזה לא היתר. זה חובה.
אבל אפשר גם אחד מהפירושים של הבעל זה אלא, נכון?
יכול
להיות.
יכול להיות שאבל זה אלא. אבל שוב, אלא קורה זה אומר אלא עושה ככה. כלומר, לדעתי, כן, שיש באמת חובה ללמוד את הדברים האלו. והשאלה מדוע. ואם תראו באחרונים, תראו שאותו מחלוקת קורה גם בעולם של האחרונים. מחבר כף החיים גם כן התעסק בסוגיה הזאת ואמר שאם רוצה להיות בטל רשאי. אמר בעצם סליחה, המטה יהודה, הוא תתת פה את המטה יהודה, אמר ש סליחה, שאם רוצה באותו יום לא ללמוד בכלל, מותר לא ללמוד באותו יום בכלל, אין שום בעיה. הדבר הזה לדעת חיים פלאג'י, לי הצעיר צריכה רבה, שעל אנשים אנו מצטערים שבטילות מדברי תורה, והם באו להוסיף גם כן את האנשים. כלומר, הוא לא יכול לקבל את ההנחה הזאת שהוא ראה במטה יהודה בערוך השולחן, שבסופו של דבר אתה יכול כל היום לשבת בטל ולא ללמוד בכלל. מי שבאמת אמר את זה זה ערוך לנר. אתם יודעים מי זה ערוך לנר? לא נראה לי שאימא שלו אמרה לו ערוך לנר, בוא לארוחת ערב. מי זה ערוך לנר? ערוך לנר היה רב בגרמניה, קראו לו הרב אטלינגר. הוא כתב את השו"ת בניין ציון, אחד מהפוסקים האחרונים של העולם הגרמני, לפני שהעולם הגרמני נהפך ליותר מודרני. אז ערוך לנר גם כן הבין לפי פשט הסוגיה, לפי עניות דעתי יש לומר שאינו עשו אלה בדברי תורה מסמכים עליו דברים ערבים בהלכות אבילות, רשאי ללמוד, ומקיים מצוות תלמוד תורה. הוא לא אומר חובה, הוא אומר רשאי. והשבט יהודה שציטט הרב חיים פלאשי גם כן אומר אותו דבר, ושיבולי הלקט, שאז אנחנו כבר עוברים לעולם של איטליה, גם כן בעצם מתנסח באותו צורה. מצאתי בתשובות הגאונים שבכל יום שאסורים בדברי צורה כגון האבל וכן בתשעה באב, אסור לברך ברכות התורה בכל מאה הברכות. כלומר, הוא עד כדי כך מבין שיש איסור תלמוד תורה בתשעה באב, שהוא רוצה לפתור אותנו מברכת התורה. אם תסתכלו בספרי הקינות השונים שיש בהם תפילה, תראו שיש שם כל מיני הערות לגבי מה מותר ומה אסור להגיד בבוקר תשעה באב. אתם זוכרים את זה? זה דוגמה, יש אותנו אומר קורבנות כל יום? אל תענו. אם אתם אומרים קורבנות כל יום, תסתכלו בקינות השונות, יש מנהג לא לומר קורבנות בתשעה באב, כי זה באמת לא מתאים, ויש מנהג כן לומר כי זה מסדר היום. ויש כל מיני דברים שמדלגים עליהם. לדוגמה, ברכת שעשה לי כל צורכי. למה לא מברכים ברכת שעשה לי כל צורכי בתשעה באב? לא לעולים לעליים. אחד מהדברים שהוסיף השיבולי הלקט, ורק השיבולי הלקט, זה שלא להגיד ברכת התורה. לא להגיד ברכת התורה יום אחד בשנה. למה? כי הידיעה זה לא ללמוד באותו יום. לא שאלתי לפני השיעור, יש לנו באמת בוגר באיטליה, והם פוסקים לפי שיבולי הלקט. יש שם כל מיני, יש פסיקה אחרת לגמרי מהשולחן ערוך שאנחנו מכירים. אני לא יודע אם זה המנהג שם היום. אבל בכל אופן, זה בהחלט מראה שלדעתו הידיעה ולא ללמוד באותו יום בכלל.
אבל אתה אומר שהקריאה של
קינות
בחג איוב,
זה
לא נקרא
ללמוד. יפה, זה עוד חידוש. בהחלט, לעומת כן, לעומת עוד אסתי חמד והרב חיים פלאג'י מחבר כף החיים הבינו שחובה ללמוד את הדברים האלו. ולי נדמה לפחות, מכיוון שרוב רובם של הראשונים באמת מתבטאים כמו ההתבטאות של הגמרא, שבאמת זה חובה ללמוד את הדברים האלו. ולא רק מכיוון שזה ביטול תורה אם לא, אנחנו חייבים בלימוד תורה באותו יום, אלא מסיבה אחרת. איך אנחנו אמורים להתאבל בתשעה באב? אני לא אומר איך אנחנו אמורים לשבת על הרצפה ולא לאכול ולא להתרחץ, זה קל. איך אנחנו מרגישים אבלות, א', על דבר שקרה לפני כמעט 2,000 שנה, ב', על דבר שאנחנו חווים מדי שנה בשנה. זה לא דבר חדש, זה לא שבדיוק קרה טרגדיה. כל שנה ושנה, מאז שהיינו ילדים, אבלים בתשעה באב. זה כאילו חלק מסדר היום השנתי של היהודי. כן? צריך להיות שמח בסוכות, צריך לתת מתנות בחנוכה, צריך להתחפש בפורים ולהשתכר, צריך בפסח לעלות את רמת הכולסטרול בדם, צריך בשבועות להיות ערים כל הלילה, ומי שלא אסור לו להגיד לאף אחד כי זה בושה, וצריך בתשעה באב להרגיש לא טוב. אני לא יודע איך זה אפשרי, אני באמת לא יודע איך זה אפשרי, כי בסופו של דבר זה רגיל. אנחנו כבר רגילים למציאות שאין בית מקדש, רגילים למציאות שבסופו של דבר ירושלים היא בנויה אבל לא בנויה לגמרי, אנחנו רגילים למציאות שיש עדיין טרגדיות בעולם. גם מי שלומד את הקינות כמו שצריך, וברוך השם היום יש הרבה המקומות שמסבירים את הקינות, הרי זה אותם קינות, זה הקינה על מסעי הצלב, וזה הקינה שריפת התלמוד בפריז ב-113, וזה הקינה מי שאומר על השואה, אומרים את זה כל שנה. אז איך אנחנו אמורים באמת להרגיש אבלים? לעניות דעתי, רק בדרך אחת. ללמוד את הדברים הרעים. באיכה ובאיוב ובירמיה. כי רק דרך השכל נוכל בסופו של דבר להרגיש בלב את האבלות. אם סתם נאמר את הקינות, זה לא יעזור. צריך ללמוד את הקינות. אם סתם נגיד איכה, אז נגיד איכה, נשים וי ונלך הביתה. צריך ללמוד את איכה. כי בניגוד לאבלות חדשה שבה אתה מרגיש את זה בלב לפני השכל, כאן באבלות ישנה נראה לי שזה עובר דרך השכל ועובר בסופו של דבר ללב. ולכן לעניות דעתי רוב הראשונים באמת אומרים לא שזה היתר, זה הידיעה, זה מה שצריך לעשות באותו יום. זה בדיוק מה שחיים אמר לפני כמה דקות, שבסופו של דבר זה מה שיכניס אותך לאבלות שבלב של תשעה באב, כדי שבאמת יהיה חוויה שתצא ממנה באותו יום. אז בסופו של דבר אתה צריך ללמוד את הדברים האלו, ואני אומר את זה גם מכיוון שאני חושב שזו אחריות מאוד כבירה עלינו. הרי טרגדיות קרו לאורך ההיסטוריה כמעט כל יום בשנה. מסי, אתה לומד היסטוריה עכשיו?
לא.
יש מישהו כאן שלומד היסטוריה? היסטוריון דעתי, היסטוריון בקי יכול להגיד לך במשך כל חודש וחודש איזה טרגדיות קרו. אבל אנחנו לא כל יום מתאבלים. למה? כי אפשר לחיות ככה, אנחנו נהיה מתוקעים לגמרי, לא נעשה שום דבר, אנחנו נאבד לגמרי את הביטחון העצמי. נגיד שהנה בחודש אייר קרו מסעי הצלב, אז חודש אייר הלך, ואז בסיוון היו כל מיני דברות תח ותת, אז הלך חודש סיוון. אפשר לעבור הלאה לאורך כל השנה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים אי אפשר לחיות ככה, אבל יש יום אחד בשנה בה אנחנו מתאבלים על הכל. ולכן בספר הקינות, אם תסתכלו, תראו שיש שם הקינות על מה שקרה בתשעה באב ומה שלא קרה בתשעה באב. לדוגמה, ראיתם פעם את הקינה על מסעי הצלב?
היה באזור.
היה באזור. מה אתם עוד באזור? דווקא מסעי הצלב, לא? לא, מסעי הצלב דווקא קרו בחודש אייר סיוון. בקינה מי ייתן ראשי מים, שאנחנו אומרים בתשעה באב במסעי הצלב, הוא באמת מעביר קינה שלמה, והוא אומר את התאריכים. הוא אומר בחודש זיו, בעת קריאת הלל נכנסו.
קהילת השפירה.
קהילת השפירה, בקהילת בגנצה, וברמייטה. הוא באמת עובר קהילה, קהילה, ואומר את התאריכים. ואז הוא אומר בסוף בעצם, הוא בעצם שואל, אז למה אני אומר את זה היום? כי אין לו הוסיף מועד שבע ותעבירה. זה היום שאנחנו מתאבלים על הכל. זה היום שמתנקז כל האבלות שלנו למשך כל השנה. וממילא, לדוגמה, יש עוד קינה, אלה שדיברתם על זה לפני כן, שריפת התלמוד בפריז, ב-1200 ולא יודע מה, מישהו זוכר? אני לא זוכר. שרפו את התלמוד בפריז, ויש קינה על זה בתשעה באב, שנקרא שעלי שרופה באש, כתב את זה המהר"ם מגוטנברג, אנחנו אומרים על זה בתשעה באב. התאריך שזה קרה, אנחנו לא יודעים את התאריך המדויק, אבל לפי המגן אברהם שמצטט כל מיני מקורות, זה היה בערב שבת פרשת חוקת, באותו שנה. למה ערב שבת פרשת חוקת? כי כתוב זאת חוקת התורה, התרגום מפרש, זו גזירה תאורייתא. והיינו גזירה מעת השם שהתלמוד נשרף. והיה פעם צום ביום הזה, ערב שבת פרשת חוקת. מתי אנחנו מתאבלים על זה? בתשעה באב. כלומר, לדעתי יש לנו אחריות בתשעה באב להתאבל על הכל כדי שיהיה לנו זכות במשך כל השנה להיות שמחים. ואם לא נעשה את זה כמו שצריך, אז באמת מה הזכות שלנו להיות שמחים כל השנה? אם לא נקדיש יום אחד לדברים האלו, אז אין לנו את הזכות במרכאות להיות שמחים לאורך כל השנה כולה. וזה אולי מסביר למה זה לא רק אופציה, זה חובה ללמוד את הדברים האלו. כי בלעדי זה באמת לא נעבור את החוויה הזאת של תשעה באב. ורק נסיים שלדעתי זה מסביר עוד כמה הלכות, עוד שלושה הלכות, שלדעתי אנחנו מקיימים אותם כל שנה מהסיבה הזאת. הראש אומר, נהגו שאבל הולך בליל תשעה באב לבית הכנסת, וכן למחרת עד גמר הקרינות, ואז הולך לביתו. אנחנו יודעים, ההלכה הזאת נפסקה בשולחן ערוך, אם יש אבל או עלינו בתשעה באב, הוא יכול ללכת לבית הכנסת בתשעה באב. מה ההסבר? למה מותר לו לצאת מהבית? כל השבוע הוא לא יוצא מהבית? כי כולם אבלים. אבל נדמה לי שזה לא מספיק, כי אם כולם אבלים, אז שכל האבלים יבואו אליו. הרי כולם אבלים בדרגה א', הוא אבל
בנפול.
הוא אבל כפול, הוא בחזקת 2, אז כולם יבואו אליו. למה הוא צריך ללכת לבית הכנסת? לדעתי מאותו סיבה. זה לא מספיק שהוא יושב על הרצפה וקורא איכה וקינות, זה יכול לעשות גם בבית במניין. אלא הוא חייב את החוויה הזאת, שכל עם ישראל, כל השכונה, באה לקהילה, באה לבית הכנסת, ומתאבלת יחד. ואם נוסיף לזה כמה הסברים וכמה בחיות, אז הוא גם ייכנס לחוויה של תשעה באב. כי בלעדי זה הוא יאמר איכה וקינות, אבל לא ייכנס לחוויה הזאת. וזה אולי מסביר למה המגן אברהם פוסק בסימן הזה, שבה השולחן ערוך מביא את ההלכה שמותר ללמוד את הדברים הרבים, ולפי הפירוש שלי חובה ללמוד אותם, אומר המגן אברהם, ונראה לי דראות של אקום עשו ליקות. מה זאת אומרת? לדוגמה. אני יודע מה? אתה קורא דברים נוראיים שקרו לגויים, וזה מצער אותך. יש לך חברים שנפגעו מזה. לא יודע מה. אומר המגן אברהם, עשו ליקות את הדברים האלו. למה לא? אם כל המטרה היה לצער אותך, אז כל מה שמצער אותך, הולך. אם מצער אותך לראות סרט עצוב, אז תראה סרט עצוב. גם אם זה לא מדבר על היהודים. מה הפירוש של המגן אברהם לפי מה שאמרנו? נראה לי פשוט. המגן אברהם אומר, זה לא מספיק לי להצטער באותו יום, להרגיש עצוב. המטרה היא שתיכנס לתוך תשעה באב, שתיכנס לתוך מה זה משמעות של חורבן הבית, מה המשמעות של כל האסונות האלו. לא תעשה את זה כאשר סתם תצטער על האסון שקרה למישהו אחר. אתה חייב ללמוד דווקא מה? את איכה, ואת קינות, ואת יומיה, ואת איוב, כי זה דברים שקרו לנו, וזה מכניס אותך לתוך תשעה באב. וזה אולי מסביר בסופו של דבר את ההלכה שאני שמח להגיד אחרי הרבה שנים בתפוצות, שדווקא במדינת ישראל די מקיימים אותה. מקום שנהגו לעשות מלאכה בתשעה באב עושים, מקום שנהגו שלא לעשות אין עושים. אנחנו יודעים שאין איסור מלאכה בתשעה באב, ובכל זאת תלוי במנהג. ואני שמח לומר שרוב האנשים שאני מכיר במדינת ישראל לא עובדים בתשעה באב, זה יום בחירה לפחות, אז לא עובדים בתשעה באב. אומר הרמ"א על ההלכה הזאת, ולכן נהגו באיסור מלאכה כי אם עד חצות. ולא נהגו באיסור מלאכה כי אם עד חצות. למה הרמה מגביל את זה רק עד חצות? בחצות אנחנו כבר קצת מקילים על האבלות, קצת, כן, יושבים על כיסא, יש עוד הלכה שמותר כבר להכין את הסעודה לערב, אבל ליתר דיוק, המנהג הוא לומר קינות עד מתי? עד חצות. כלומר, המנהג הרווח בעם ישראל מדורי דורות, למרות שאני עדיין לא מצאתי בית כנסת כזה בחוצות ארץ ישראל, להגיד קינות עד חצות. כלומר, בחלק הראשון של היום של תשעה באב זה לומר קינות. לכן הרמה הזו מאוד מובן. עד חצות אתה אמור להרגיש ולהפנים ולחוות את תשעה באב. אחרי חצות מותר כבר להרגיש את הנחמה, לכן במנחה אומרים לכם אחרי חצות. אבל עד חצות לא מתאים לעשות מלאכה. למה? כי זה יסיח את דעתך מהאבילות. לסיכום רבותיי, אני חושב שאחד הדברים שלפחות עשו עליי רושם מהלימוד המשותף שלי עם נתן בשנים האלו, היה עובדה שאנחנו באמת לא קופים. וזה לא מספיק סתם לשבת על הרצפה ולא להתגלח ולא להתרחץ ולא לעשות את חמשת העינויים. אנחנו אמורים לצאת מתשעה באב עם חוויה מסוימת, כמו שאנחנו אמורים לצאת מהתפילה עם חוויה מסוימת. ונתנה לי שרק על ידי לימוד הדברים הרעים נוכל בכלל לחוות משהו באותו יום ולהתאבל כמו שצריך באותו יום. בלעדי זה, זה יהיה יום שיעבור עלינו, אבל לא נצא מזה עם איזושהי חוויה. ולכן לעניות דעתי, כפי רוב הראשונים פה, לא רק שמותר ללמוד את הדברים האלו, חובה ללמוד את הדברים האלו, כדי שבסופו של דבר נוכל באמת לצאת מחוויה של תשעה באב כך שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. Yeah, that's a good one.